בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
היום יום שלישי, 23 במרץ, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחה יוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. אז יום הבחירות היום, עובד אם אתם כבר אחרי הקלפי או לפני, חשבנו שזאת תהיה הזדמנות טובה דווקא לשים את הפוליטיקה בצד. הרי בינינו יש מספיק ממנה היום, ולדבר על חזירים, אמיתיים, חזירים שמנסים לכבוש את העיר השלישית בגודלה בישראל.
טוב, אז זה חזיר בר, אני אשכרה יכול לגעת בו, לא יודע אם הוא ייתן לי. וואו. אוקיי, בוא. אף פעם לא נגעתי בחזיר בר.
כשהכנתי כתבה על הנושא הזה, אז אתה יודע, הדימוי הראשוני שחלק מהאנשים אמרו, טוב, בוא נעשה בדיחה, נשים מוזיקה מצחיקה, ובוא קצת נגחך, ובוא נספר על אנשים שחוששים, ועל החזירים שהשתלטו על העיר, או דברים מהסגנון הזה, ואני החלטתי שלא, כי בין היתר זה לא מצחיק, את האנשים שגרים שם ונאבקים בבעיה הזאת מדי יום, ואני מעריך שהאסון הראשון קרוב, וכמו שאנחנו מכירים, האסון הכרמל או מקרים נוספים, הדברים משתנים לצערי בישראל, בעיקר אחרי האסון ולא לפניו.
אז הפעם, פלישת החזירים אל העיר חיפה. סיפור של מאבק מרתק בין הטבע לבין העיר, בין החיות לבני אדם. שלום, יוסי מזרחי.
אהלן, אלעד.
מתי הסיפור מתחיל?
תראה, זה היה בהתחלה איזה סוג של, אתה יודע, אגדה אורבנית או משהו אקזוטי, יש אגם עם מפלצת, ויש בקריית ים נניח חוף הבתולה, על שם בתולת ים, שמישהו שיקר פעם וטען שהוא ראה, אז בחיפה יש את האגדה שלה על חיות הבר, על חזירי הבר. היו שם תמיד, אנחנו מדברים, אם נחזור אחורה, אז משהו כמו 3,000 שנים אחורה הם יובאו לארץ, חלק גדול באשמתך מאירופה, על ידי יורדי ים, פלישתים, שהביאו אותם למטרות שלהם. כנראה זה היה למאכל, שיהיה להם מה לאכול בארץ. חזירי הבר השתלבו, הם הצליחו לנצח בקרב המינים את המין המזרח תיכוני שהיה פה קודם, לאט לאט השתלטו על השטח ומשם התרבו. אז הכמות שלהם הייתה סבירה, הטבע הצליח להכיל אותם, באמת הסתדרו בצורה הרמונית גם עם התושבים וגם עם הטבע, הריבוי לא היה גדול מאוד. עם קום המדינה כבר נוצרה בעיה, אתה יודע, אסור היה לצוד, חיות אחרות נעלמו, ואז המין הזה השתלט באמת על שטח גדול, ועדיין אפשר היה להכיל את זה, נקודת השבר הייתה פחות או יותר, ב-2006 חזירי הבר משתלטים על חיפה.
למה? מה קרה ב-2006?
קראו לזה מנהרות הכרמל.
מנהרות הכרמל נחנכו היום. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר התחבורה באו לברך. המנהרות באורך של יותר מ-6 קילומטרים יחברו את הכניסה הדרומית לחיפה עם צומת הצ'ק פוסט, ובשעות העומס יחסכו לפחות.
הסינים נבחרו במכרז, הם התחילו לבצע, אבל השיטה הסינית הייתה בנויה על הרבה פיצוצים. עושים חורים קטנים בקיר, דוחפים שם נפצים, מפוצצים, ואז ממשיכים למטרים הבאים, וזה עשה רעש גדול ובעלה, וזה הפריע לא רק לתושבים, זה הפריע בעיקר לחזירים. הטווח של חזיר הוא משהו בין 10-20 קילומטר רבוע, אז הם פשוט זזו לאזורים אחרים, והתחילו לנוע מהמקום הטבעי שלהם, ומשם אפשר לרשום את תחילת הבעיה לפחות.
תמקם אותי רגע, איפה הם היו עד העבודות על מנהרות הכרמל, ולאן הם עברו אחר כך?
הם היו בעיקר בוודיות. העניין הוא של חיפה, שאין יכולת למפות אותה כמו תל אביב, דרום, מרכז, צפון, עם צד אחד, ים, והצד השני רמת גן. חיפה זה נורא מבולגן, כי יש לך הר, זה כל רכס הכרמל, שגם הוא לא ממש ישר, עם שלוחות שיורדות, שלוחה אחת זה עין הים, ושלוחה אחרת בצד הדרומי זה דניה, וכרמליה, ואחוזה, ובין השלוחות יש יער, חלק מזה שמורה, חלק לא, עם ודיות. והחזירים גרו שם, כך שאין, גם היום אם רוצים למעשה לגדר או לנסות למנוע את התופעה, אתה לא ממש יכול, זה לא אזור מסוים, הם פרוסים על שטח מאוד רחב, ויש להם גישה לעיר מכל מיני מקומות. ברגע שהמנהרות הזיזו אותם, הם התחילו לנוע קצת יותר דרומה, הפריעו בעיקר בהתחלה לתושבי דניה, חלק מצדק חלוקתי בעיר, אתה יודע, אם להפריע אז להפריע להם. הם זזו לשם, התרבו, ואז כל מה שהיה עד אז למעשה שדיברו על אגדה אורבנית, ראיתי פעם חזיר בר, היה סיפור משפחתי שיכול לזוז איתם כמה דורות, פתאום הופך להיות משהו חודשי, לאחר מכן שבועי, בסי זה הגיע ל-1,500 תלונות בשנה, אנחנו מדברים משהו כמו 4 תלונות ביום בערך, כך שהבעיה הפכה להיות בעיה כבר אקוטית, מהותית, לא איזה סוג של בדיחה.
אתה אומר שזו בעיה, שהתחילה בדניה, דווקא השכונה הכי עשירה בעיר, הכי חזקה. מה הייתה הבעיה?
אני חושב שכבר בתחילת שנות ה-2000, אני הייתי כתב של עיתון מעריב לדעתי, והיו תלונות של תושבי דניה, פחות על חשש אישי, אלא יותר מנזק שנגרמו נגרם לגינות, הפחים שנהפכו, שצריך לסדר את זה, זה התחיל ברמה הזאת.
פעמיים פרצו לי חזירי בר לגינה, הרסו את הגינה לחלוטין. היום אני לא יכולה לתת לילדים שלי להוציא את הכלבים, כי הכלבים רואים את החזירים ואי אפשר להשתלט עליהם. מה קורה לגבי הרכוש שלנו? מה קורה לגבי הגינות שלנו?
בתחילת הדרך החיה הזאת לא באה באמת לתקוף בני אדם, היא לאט לאט השתלבה, כשהמטרה שלה הייתה אחד לחפש מים, ושניים אוכל, אוכל גם מתושבים שהאכילו ממש פיזית את החזירים, כי הם חשבו שהם נחמדים והם חומלים על הסביבה והם עוזרים לאותו חזיר, ולמעשה הם הפכו להיות שם בני בית. הבעיה העיקרית הייתה בריבוי חזירים בתוך העיר, לא רק מהתקיפה של אנשים או מרדף אחרי האוכל, אלא מאיבוד הפחד. ברגע שחיה שכזו, שהיא חיית בר שרגילה לחיות בטבע, שומעת רעש בטבע, חיה אחרת, גדולה או מישהו מתקרב אליה, דבר ראשון היא בורחת, חלק ממנגנון ההישרדות שלה. ברגע שהיא נמצאת בעיר והיא לא חוששת והיא מסתובבת בין אנשים ורגילה לרעש של המכוניות ולצפירות ולהתנהלות, זו חיה למעשה שאיבדה את הפחד, אין לה יכולת לחזור לטבע, וכשהיא נשארת שם היא גם הופכת למסוכנת, כי אם היא תראה מישהו הולך עם ילד עם שקית במבה, היא לא תנסה לתקוף פיזית את האדם, אבל את השקית במבה היא רוצה כי היא מבינה שזה אוכל. ושזו המטרה וכך היא מתנהלת אותה חיה, זה כבר סיפור אחר, הרבה יותר מסוכן.
והיו מקרים של פציעות.
יש חזיר בר שהוא הפך להיות החזיר השכונתי. זה חזיר שמסתובב כל הזמן בשכונה, וכבר הוא לא מפחד לא מילדים, לא מאנשים, לא משום דבר. גם הילדים לא מפחדים ממנו. זאת אומרת, זה הדדי כבר. ואז הוא פתאום הביא לו את הנשיכה.
סוגר נועל את האוטו, מתחיל ללכת לכיוון הבית. פתאום, משום מקום, אני שומע רעש בשיחים. אני מתחיל לראות דהירה מטורפת לכיווני. לא חשבתי פעמיים, אינסטינקט, פשוט התחלתי לרוץ בשיא המהירות. החזיר רץ לכיווני, ומשהו בסדר גודל של 200 קילו לדעתי, בגובה כמו סוס קטן. ובשביל גישה נפלתי. אני מדבר איתך 10 מטר לבית, לכניסה לדירה שלי. זחלתי את כל המרחק הזה, זה היה נראה כמו נצח. מבן אדם חזק, שעושה הכל בבית, נפחתי להיות כלום. כאילו, לא יכלתי לקום מהמיטה לבד, לא יכלתי להתקלח לבד. פשוט חוסר אונים, ויש ילד בן שנה וחצי באותה תקופה. קורא לי, אבא לא יכול לבוא אליו, זה שובר אותך מנטלית.
חלק גדול מהפציעות, ויש מקרים של פציעות, לא נגרמות מתקיפה פיזית של חזיר את האדם, אלא מזה שאנשים, ילדים, נערים, מסתובבים בחוץ, אתה יודע, הולכים למכולת, לגן, לבית ספר, באמצע היום, לא בלילה בפינה חשוכה, רואים חזיר, החזיר רץ כלפי אוכל או מקור מים, אנשים נבהלים, בורחים, ואז נפצעים, ויש כבר שורה ארוכה של פצועים בכל מיני סגנונות, כל אחד עם הבעיה שלו, היו מקרים של אנשים שנפצעו בינוני, כאלה שסוחבים נחות עד היום, כך שהסיפור הזה שהתחיל כסוג של אגדה אורבנית או משהו, אתה יודע, קצת סוריאליסטי, קצת מצחיק, והפך להיות בעיה רצינית של אמא, שצריך לשלוח את הילד רגע למכולת הקרובה כדי להביא משהו, אתה פתאום חושב פעמיים.
לפני חודש, כלבה שלי טיפסה והלכתי ככה אחריה בתוך הגינה, ופתאום גיליתי מאורה. גדולה. אי אפשר לפספס. בהמשך יוצריתי קשר לוקד החזירים, מגיע, מסתכל, בודק את המאורה, מאשר שזו מאורה שכנראה נקבה בנתה. והוא הודיע לי לוקד החזירים שעונת ההמלטה היא בעוד שבועיים, ושכנראה היא בונה את זה כדי להמליץ פה. מבטיח להביא לכאן מלכודת גדולה תוך כמה ימים, זה לא מגיע. לפני כמה ימים יצרתי שוב קשר עם העירייה, אחרי שראיתי שהמאורה, הווילה גדלה, נהייתה גדולה יותר, וככה השקיעו בה, ואז אמר לי שעדיין לא התקבלה החלטה לגבי המלכודות האלה, ושמשהו מציע לי זה לבנות גדר, ולהגיש הצעות מחיר, ושהעירייה תשתתף בחלק מהעלות. וואו, זה מעלה סף החרדה ממש. פחד, פחד אמיתי.
אז בשלב הזה זה כבר באמת בעיה, שגורמת נזק גם לעיר, גם לתושבים, וגם בעיה סביבתית נקרא לזה, לרשות הטבע. מתי מתחילים לדון באפשרויות לפתרון? מתי בפעם הראשונה מישהו מציע איזשהו פתרון?
קצת אחרי 2006, כשמספר המקרים התחיל לעלות, אז אמרו, טוב, מה אנחנו עושים? ומשיטה ישראלית של פחות מחשבה ויותר מעשה, וגם התושבים לחצו, יון היה ואמר אז בפירוש, אני עם התושבים נגד החזירים, למרות שהייתה קבוצה, קבוצה לא קטנה של חובבי חיות שרצו לחמול עליהם, הומצאה שיטת הדילול, דילול למעשה הרג. היה מכרז של העירייה, זכה קבלן חיצוני שהוא היה מסתובב בעיר, יורה חיצי הרדמה או כדורי הרדמה בחזירים, כדי שלא ישתוללו ויסכנו אחרים, מפנים אותם עם מסעי טנדר ומשם למעשה הורגים אותם, הם לא חוזרים. הדילול היה חלק מאותה שיטה, שהייתה מורכבת מאוד כל מיני גוונים, שהמטרה בכללי היא להוריד את הכמות שלהם בעיר. זה התחיל עם מספרים של משהו כמו 100 לשנה, וזה הסתיים ב-2018, ב-416 חזירים שדוללו בשנה אחת. עבד חלקית מאוד, ועדיין הבעיה לא נפתרה. יש כל מיני טענות שמדברות על כך שהחיה מתרגלת לרעש של הירי, שהחיה, שאר החיות שרואות מצוקה, כאשר האמא נהרגת או מישהו מת, אז הם פשוט, זה מעודד את מנגנון הרבייה, כך שאנחנו יוצרים עוד חיות, אנחנו נהיינו מומחים, חזירולוגים בחיפה כבר לכל ההליכים הפנימיים.
שמי יניב חביב, חיפאי, גר ברומם הישנה, בן 46, וחובב טבע, ובמיוחד חזירי בר חיפאי. אני חבר בקבוצה שנקראת חובבי חזירי הבר. רואים בהם חלק אינטגרלי, כל מה שקורה פה בחיפה, על ההר. הם פה, הם פה. היה הזאת מהלך חיוך על הרבה אנשים, הרבה ילדים שרואים אותם, ווואו, איזה, אתה יודע, יש דור שלם שנולד לתוך הדבר הזה, זה לא מוזר לו. חיה מקסימה, לא מזיקה. לא תוקפנית כמו שמנסים להציג אותה. נכון, יש בעיות, איך לפעור אותם. הם לא אמורים להיות פה, הם לא אמורים להסתובב פה. אסור להכיל אותם, אנחנו נגד להרוק ולדלל אותם. לדלל בכלל זה מילה מחובסת. ומשלחים אנשי אכיפה לא מיומנים, שאין להם מושג איך להתמודד עם חזיר בר, זה אנשים שבדרך כלל קוראים להם לתתה חתול שנדרס או משהו, פתאום מטילים עליו, ופה עכשיו תכניע את החזיר בר עם רשת, עם קשירות, עם בעיטות. החזירה הזאת מתה. החזירה הזאת מתה בעינויים ובאיסורים. וזה לא ראוי ולא צריך להיות ככה.
סיפור הכי מעניין שרק בשבילו שווה הפודקאסט הזה, זה קרה בתקופת יון היאב, לפני כמעט עשור, שהבעיה הוחרפה, ואז אמרו, מה אנחנו עושים? צריך פתרון, ופתרון הומני, לא רק דילול והרג, ועלה רעיון גדול, רעיון דרך אגב, שמייחסים אותו ליון היאב. אנחנו חיים בטבע, ובטבע יש מלך, המלך הוא מלך החיות, שהוא אריה. אריות לשחרר פה, שיפתרו את בעיית החזירים, אי אפשר, אז אם אי אפשר את זה, אנחנו נלך לגן החיות בחיפה, שם יש לנו אריות, ניקח את הגללים של האריות, נפזר בוודיות, בחיבור עם חלק מהשכונות. הרעיון היה כזה, החזירים יגיעו לשם, יריחו את הגללים של האריות, יחשבו שיש אריות באזור, ואז יברחו חזרה לוודי. אחר כך, דרך אגב, זה לא נשאר בשלב הרעיון, זה גם עבר ליישום, באמת פיזרו גללים, אבל הייתה בעיה קטנה. החזירים האלו חיו בערות בקרמל, הם לא פגשו אריה בחיים שלהם, אין להם מושג איך אריה נראה, איך הוא מריח, ולכן הגללים לא ממש עזרו, חוץ מלהסריח את חלק מהבתים של השכנים.
כלומר, מה, הנושא הזה ממש משנה את פני העיר? ממש.
לגמרי, לגמרי. יש אזורים שהופכו להיות פחות פופולריים, דרך אגב זה האזורים היקרים יותר, שכונת קרמליה לדוגמה, שכונת אחוזה, אנשים חושבים פעמיים עכשיו, גם אם לצאת מהבית, מתי, איך, איפה אתה מכנה את האוטו, קרוב או רחוק זה רלוונטי, אם אתה שולח את הילדים, לכו עכשיו חצי קילומטר לבית ספר, זה 2-3 דקות הליכה, יהיה בסדר, ועכשיו הם פחות הולכים ברגל, יותר מסיעים אותם, הכל השתנה.
ואתה מדבר על המתח הזה, שבין הטבע לבין החיים האורבניים, בין רווחת התושבים, בני האדם, לבין חיי החיות, זה מתח שאני מניח שעולה גם בוויכוחים מאחורי הקלעים, נכון? כלומר, אתה מדבר על דילול, על הרג, על הרדמה, על פתרונות, יש שם כל הזמן את המתח הזה, שבין מי שחושב שבני האדם צריכים להיות מעל החיות, ומי שחושב שאולי כן אפשר לחיות ביחד?
כן, יש מתח, המתח הזה קיים מלכתחילה, והתעצם עוד ב-2018.
15 שנים שלט יונה יהב בעיר חיפה, אבל אתמול שלוש קדנציות הגיעו לסיומן.
בסוף השנה התחלף יונה יהב, אחרי 15 שנים, יונה יהב והשיטות שלו, והגיעה עינת קליש רותם. מוגדרת כחובבת חיות בכלל, מצירה על עצמה, היא נגד שיטת הדילול, אלא בלית ברירה. נבחרה גם בעזרת קולותיהם של חובבי חיות מהאזור, והרגישה אולי מחויבת להם יותר, ושם היא החליטה פחות דילול, את הדילול נעצור, נשים בצד, היא חוששת מאוד שירי כזה יפספס, ירי כזה יגרום לחיה להשתולל ופשוט לברוח ולסכן את העוברים והשבים, לעבוד על שיטות אחרות היא אומרת, והעירייה צריך להגיד, עשתה לא מעט, לא הכל הצליח, אבל גידרו חלק מהשטחים, פשוט למנוע פיזית הגעה של חזירים, עכשיו העירייה מה ש... ניסינו לתעד גם השבוע האחרון, עוברת פשוט פח-פח, כל פח אשפה זוכה לטיפול. עושים גדר מסביב לפח, מקבים אותו עם ברזלים כדי לא לאפשר לחזירים להפיל, למשוך אותם כלפי מטה, וגם זה לא תמיד עוזר, אתה יודע, כשהחזירים מונים מהם אוכל, אז הם צריכים למצוא את הדרך שלהם לאכול, בסוף זה יצר הישרדותי, אז הם נלחמים גם כן מהצד שלהם, ו... יש תמרורי הזרה בחיפה, זה אני לא יודע אם יצא לך לראות, תמרור משולש שכתוב עליו זהירות חזיר בר חיפאי לפניך. אז המטרה הייתה להטריע בפני התושבים, תיזהרו, יש חזירים. ואז הגיעו תושבים אחרים וסיעות בעירייה ואמרו, למה חזיר בר חיפאי? מה הבעיה בחזיר בר? מה אתם מתגנים? זה המיתוג שלנו, עיר החזירים? כשהשיטות האלו לא ממש מוצלחות, כמות החזירים עולה, הכעס אצל שאר הציבור עולה, ומאשימים את חובבי החיות, את קליש, שנחשבת לצורך העניין כתומכת שלהם ואחת מהם.
אנחנו קוראים לך בדקה ה-98, קבענו את הדקה ה-90. התושבים מצפים לעזרה שלך. הם זועקים פה כל יום תמונות עפות ברשת. בכל מדינת ישראל מבינים שבחיפה יש בעיה. שקוראים לה קליש.
וזה הפך להיות חלק מהמנגנון, מי שנגד קליש הוא בעד דילול והרג, תאפשרו לנו לחיות בשקט, מי שבעדה אומר, אנחנו חיים בטבע, זה חלק מהטבע, זה המחיר. שבוע גם הייתה ישיבת מועצה, תראה, ישיבת מועצה של העיר השלישית בגודלה, 4 שעות רצוף.
אני לא יוצאת מהבית בערב.
הנה.
כולם כולל כולם הגיעו, כולל מומחים, ראש העיר, חברי מועצה, ונציגי בכירים של העירייה, הנושא היה רק אחד, החזירים ומה עושים שם. ושם עלה נושא נוסף שאתה רואה איך הרשויות מטפלות בזה, כשהעניין הופך לתפוח אדמה לוהט, שזורקות מאחת לשנייה, העירייה אומרת, קושרים לי את הידיים, אין לי מספיק סמכויות להעניש מאכילים, שמאכילים פיזית ישירות חזירים, זה הכל רשות הטבע והגנים, ברשות, בדיוק ההפך, אומרים, אנחנו אחראים על שמורות הטבע, על החיים של אותן חיות, אנחנו לא רלוונטיים לעיר, לא נכנסים פנימה, יכולים לשתף פעולה עם העירייה, ושהקרב הזה מתחיל, אתה מבין שהנושא הוא כנראה חמור מאוד, וכולם חוששים מהתוצאה, מהאסון הראשון שיהיה, התביעה הראשונה, ועדה הראשונה שתקום, ושם מישהו ישלם ביוקר.
ותגיד, אחרי שבדקת וחקרת וחווית באופן אישי ודיברת, יש פתרון? בעיניך, כי נשמע שכל מה שמנסים לעשות, יש לו חסרונות ובעיות.
פתרון יש, צריך לעבוד על הכל ביחד. זאת אומרת, גם אכיפה, אכיפה מאוד קשה. נכון לעכשיו, העירייה חילקה בסך הכל 280 דוחות לאנשים שמאכילים חתולים או חזירים, וזה לא מספיק, זה לא מספיק מרתיע, זה 700 שקלים לדוח, והמספר צריך להיות הרבה יותר גדול. הסברה, אני לא ראיתי קמפיינים גדולים של הסברה של לתושבי חיפה, בעיקר ברשתות, את החבר'ה הצעירים יותר, מה צריך לעשות כדי שהחזיר לא יהיה כאן? מה צריך לעשות? לא לתת לו אוכל כדי שלא יחזור ויתרבה, לגדר את הגינות, לא לשים אוכל ליד הפחים, אלא בתוך הפחים. יש המון מה לעשות, וקמפיין גדול כזה לא קרה. וצריך להגיד שגם חובבי החיות בסוף יבינו שאם ההסברה, הפיקוח והאכיפה בצד אחד לא יעבדו, לא תהיה ברירה אלא לחזור לדילול. דיינו, מי שלא מבין ולא עובר דרך הראש, אז מאלץ את התושבים לראות איך העירייה מפנה את הבעיה בכוח, וזה תמונות לא נעימות. בשבוע שעבר, תוך כדי שאנחנו מצלמים כתבה, יום חמישי בצהריים, אנחנו מקבלים סרטון שצולה משהו כמו 2 קילומטרים מאיתנו. אתה רואה שם 2 פקחים של העירייה קופצים על חזירה, חזירת בר שהסתובבה באחת השכונות, עם מוט, תופסים לה את הראש, השני זורק רשת, ממש כמו בתקופת הציד העתיקה, קושרים לה באזיקונים את הרגליים, והחזירה משתוללת, והיא צועקת, והכל קורה לאור יום, בצהריים, כאשר תושבים, ילדים עוברים, חוזרים מבית הספר, תמונה מאוד לא נעימה, בסוף גם החזירה מורדמת, ולמעשה הורגים אותה, כך שחובבי החיות גילו שמה שראש העיר עינת קלי שהבטיחה להם שלא מדללים ולא הורגים, זה לא ממש מדויק. מדללים והורגים בכמות מאוד קטנה ולא באמצעות ירי, אלא באמצעים אחרים שהם לדעתי לפחות הרבה פחות הומנים. בסוף העירייה תצטרך ביחד עם רשות הטבע לעבוד על הכל, גם על אכיפה, פיקוח, הסברה וגם דילול בלית ברירה כדי לפתור את הבעיה ו... רצוי לפני האסון הבא, כי כמו שזה נראה כרגע בחיפה, זה משהו שמאוד קרוב.
אתה יודע, לסיום יוסי, מה שמעניין בסיפור הזה בעיניי, הוא מאגד בתוכו כל כך הרבה דברים, שזה טבע מול אורבניות, שזה בעלי חיים מול בני אדם, שזה מורכבות כזאת שכאילו אי אפשר לפתור אותה. סיפור שהוא סיפור מאוד מורכב, נכון? כלומר, אולי זה מה שאנשים קצת לא מבינים, אפרופו מה שאתה אומר, שאמרו לך, תעשה קצת מוזיקה מצחיקה ובדיחות על חזירים.
סיפור, כן, מאוד מורכב, ואם נסתכל אחורה, תראה, היה שם קודם יער, והייתה חורשה, והיה רכס הרי הכרמל, וחיפה באה, ובנתה את עצמה והתרחבה בתוך השטח הזה, צמצמת את השטח של החזיר, החדרת אותו למעשה לתוך העיר, וזה חלק מהמחיר, אי אפשר גם להשתלט על הטבע, לרצות לגור בטבע, ליד הירוק, ליד היפה, ליד החורשה, היער, לבנות שכונות נוספות ולהרחיב את האזור על השלוחות, בלי לחשוב מה יקרה עם החזירים שגרו שם עוד קודם, מה יהיה איתם, לאן הם ילכו. יכול להיות שזה נושא שצריך לקחת אותו בחשבון בפעם הבאה שמרחיבים שכונה, בונים שכונה, גם לעניין אנשים, אתה יודע, או החיות במקרה הזה שהיו שם הרבה קודם.
יוסי מזרחי, תודה רבה.
המון תודה.
וזה היה אחד ביום מבית N12. אפשר למצוא אותנו ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקאסטים. אם תעקבו אחרינו, תוכלו לקבל בכל בוקר את הפרק החדש, ואם אהבתם את אחד ביום, נשמח אם תדרגו אותנו. האורך שלנו הוא רום עתיק, בצוות דני נודלמן ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן, תודה גם לעומר פרימט, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן שוב מחר עם פרק מיוחד לסיכום יום, ובייחוד ערב הבחירות.